אנחנו במידות רעיה, מידת אהבה, סעיף י' ב', האחרון במידה הזאת. אומר הרב, מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה, ההולכת ומפעמת בליבם של שרידים, חסידי קודש ישרי לבב. כרוח צח מלא בשמי עדן, ועם זה סוער והומה כהמות ים לגליו. תסער הנשמה מרוב רחבת תענוג זיו נועם עליון. וחשק אדני אדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות. וכל הנשמה מתקדשת. כל אשר לא מגע רחוק לאור זיו נשמות קודש של גיבורי אל אלו, הרי זה מתעלה. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים, שתוכל להבת עולמי עולמים זאת להתפשט, להתרחב, על כל כקרי החיים, על כל מרחביהם. וענפיהם רבים של שורשי אהבת קודש, קודשי קודשים אלה, הם כל מידות טובות וישרות, פרטיות וכלליות, אישיות וחברתיות, עד כדי שפיטת תבל בצדק ולאומים במישרים. ראשית כל יש לשים לב לביטוי שיש לו שתי משמעויות. אהבה אלוהית עליונה. משמעות אחת זה אהבת האל העליונה. משמעות שנייה, אהבתו של האל העליונה. שהאל אוהב ולא רק נאהב. שתי המשמעויות האלה הן קשורות זו בזו וחשובות מאוד כדי להבין את כל תוכן הדברים האלה שהרב אומר. יש מצווה לאהוב את השם, כידוע. ואהבת את השם אלוקיך. אהבה גמורה, מוחלטת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך. יש גם מצווה לאהוב את הרע ואת האמית. ומכאן נוכל אולי לומר שיש גם עניין, אם לא מצווה ממש, כי לכל מצווה צריכים להיות גם גדרים. אבל יש ודאי עניין ומידה טובה לאהוב את הבריאה כולה. את ההוויה כולה. מכיוון שאנחנו עוברים מדין של מצווה לענייני מידות, אז אלה המידות שעליהם נאמר והלכת בדרכיו. זה בדרכו של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. אנחנו צריכים להתעמק במידת האהבה האלוהית, כלומר, מידת אהבתו של האל לבריאתו ולברואיו, כדי לנסות וללכת בדרך זו גם כן. אלה שתי המשמעויות המרכזיות של המושג הזה, אהבה אלוהית עליונה. העניין השני שיש לנו כאן זה עוצמת האהבה הזו. הנחת היסוד של הרב זצ"ל היא שיש בכל לב, בכל נפש, יש אהבה כזאת. גם אהבת השם, גם אהבת הבריאות. אבל ההבדל בין בני אדם הוא בעוצמת האהבה הזאת. ולתיאור העוצמה, הרב מקדיש את את השורות הראשונות. א', זו עוצמה שאי אפשר, היא עד כדי כך שאי אפשר להפסיק את האהבה. מי יוכל לעצור, הוא אומר. מי יוכל לעצור? כלומר, אי אפשר לעצור. ב', אופייה של האהבה, שהיא באותה מידה מעדנת, כן, כמו שהוא אומר, כרוח צח מלא בשמי עדן, היא מעדנת את האדם, את כל התחושות, הרגשות, החוויות שלו.
בפסקה במקור היה כתוב מלא נועם
בשמי. ולא עדן?
מלא נועם.
פה פשוט אין נועם, כן. מלא בשמי עדן, כן, נועם. בסדר, אני לא יודע מה הסיבה שזה לא נכנס, או שזאת, אולי זה נשמעת בטעות, אני יודע. אני לא חושב שיש סיבה מיוחדת לא להכניס את המילה הזאת. וזה דווקא יותר מתאים, מכיוון שגם העדן הוא קוטב מסוים, לעומת השערה שאחר כך הוא מתאר, שזה הדבר הנוסף. אבל גם הנועם, כן. נועם בדרך כלל מתקשר אצלנו כתחושת שלווה, מנוחות, נוחות, לעומת שערה, כן. וכמיהה בלתי פוסקת, שיש בה גם מידה מסוימת של טלטול וזעזוע בנפש. אז ובכן, גם העדינות והנעימות וגם השערה. עניינה של השערה, כמובן שבדימוי זה מאוד ממחיש לכל אחד מאיתנו. מי שראה ים סוער לגליו, זה מאיתני הטבע המרשימים ביותר שיש. בייחוד אדם שעומד על החוף שרואה את זה, מאוד לא רוצה להיות בתוך. זה ברור. זאת אומרת, זה מאוד חזק. אבל זה רק דימוי ומשל. הנמשל הוא, זהו סוג של תנועת נפש. לעומת העדינות והנועם והביסום, שזאת אותה נינוחות ושלווה שיש לנו באהבה אלוהית. שהנפש בטוחה, בוודאותה, בקשר הזה לאלוקים. זה לא רק עניין של ידע, זה לא רק עניין של רושם מבחוץ. זו ודאות פנימית שממלאה את כל חדרי הנפש. אבל בו בזמן צריכה להיות גם תנועה, התעלות, כמיהה. אותה אהבה לא יודעת שובע. גם כאשר היא מתממשת, היא ממלאה את הלב, היא אף פעם לא מגיעה לקצה שלה, לקץ שלה, לסוף שלה. להפך, יוצרת אותה תנועה נפשית אל עבר האינסופיות, שלא יכולה לעצור בתוך עצמה, ולא רוצה לעצור. וגם התנועה הזאת עצמה, גם הגעגועים עצמם, יש בהם סוג של עונג. בנוסף לנועם ולעדן שיש במנוחה הנפשית, בביטחון הזה. הביטחון שישנה אהבה וישנה נאהבות, כן? יש הדדיות באהבה. והגעגועים הם הם אותה תנועה נפשית להתרחבות ללא גבול וללא קץ. זאת עוצמה פנימית של אהבה שמאפיינת רק יחידי סגולה. חסידי קודש, ישרי לבב, או שרידים, פה הרב יהודה ציין למקום בפסוק ביואל הנביא, שכך נקראים אותם השרידים אשר השם קורא, כן, שהם קרובים לקדוש ברוך הוא. הקרבה הזאת, שרידים ממה, רק לתאר, אולי כאין קרבתו של אדם הראשון, אולי כאין קרבתם של אבות האומה, של משה ואהרון, כן, אותם היחידים במינם. אלו יחידים באמת, יחידי סגולה, שמבטאים בכל נפשם, בכל יצירתם, בכל חייהם, את הנקודה הזאת של אהבה אלוהית עליונה. על זה אומר הרב שחשק אדני אדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות וכל נשמה מתקדשת. כלומר, מה שניתן לאדם כבר מראש, יש לו כישורים, כישרונות, תכונות, שאדם נולד איתם. בכל מיני תחומים. זה יכול להיות בתחום אינטלקטואלי, יכול להיות בתחום אומנותי, יכול להיות בתחום חברתי. מה מוסיפה האהבה הזאת על מה שכבר ניתן ממילא? הגדלה והרחבה של כל התכונות הרוחניות האלה. ואחר כך הוא מוסיף, והתקדשות הנשמה. ההרחבה פירושו של דבר שיש מקור השראה בלתי פוסק. הן לרוחב, כלומר, מבחינה כמותית, אם אפשר לומר ככה, כלומר, של פעילות, והן לגודל, של איכות ועומק. ורוממות של אותם התכונות. כל נשמה מתקדשת, הכוונה היא שאדם מתייחד לגמרי, נעשה מיוחד, מיוחד לטובה. כי קדוש זה מיוחד, נבדל, שונה, אבל גם מיוחד לטובה, לרוממות. כאשר אפילו ענייני יום-יום, בדיבורו, במחשבתו, במעשיו, באכילתו ובלבושו, בהתנהלותו עם בני אדם, גם הם כולם מוקרנים עד כדי, כמו שהיה אצל משה, שלא רק הוא היה מוקרן, אלא גם קרן, כן, באותה הקדושה, באותה ייחודיות נפשית אישית שלו, שהיא מציאת ה... קשר והמקום שלו באותה אהבה אלוהית שאנחנו מדברים עליה. וכאן זאת אותה נקודת החיבור בין שתי המשמעויות של אהבה אלוהית עליונה. זה שאדם מגלה בתוך עצמו את אהבת השם, את שאיפת הקרבה, על ידי כך הוא פותח יותר ויותר את האפשרות שאהבת האל כלפיו תהיה מהירה וקורנת. ופירושה של אהבה כזאת זו הייחודיות שלו. כי אם אנחנו ננסה לתרגם לפחות ב אופן מסוים לתרגם מהי אהבת האל לברואיו. אז אפשר בפשטות להגיד, התוותם, התוותם, מה הטובה הגדולה שיש לכל נברא ונברא. זה שהוא יבטא לגמרי באופן מלא את ייחודיותו. כלומר שהוא לא מיותר, שהוא לא רק עוד אחד, שאין לו תחליף. ואם נחשוב לעצמנו גם כן, שאנחנו אוהבים מישהו, ויבוא אלינו אדם ויאמר, מה, למה אתה אוהב אותו? תעזוב, יש עוד אחד כזה. או עוד אחת כזאת, כן. תראו לעצמכם, אומרים להורים, מה אתם כל כך אוהבים את הילד שלכם? מקסימום, תלדו עוד אחד. מה, זה עניין של מספר? זה עניין של כמות. אין דבר כזה. אי אפשר להחליף. סטטיסטיקה היא לא אוהבת, אבל הוא יכול להגיד, יש פה 1,000 פועלים. את כולם אפשר להחליף ביום אחד. העיקר שיהיו 1,000 פועלים. אבל את המיומנות. זה הכל. מי שאוהב, מגלה את המיוחד והיחיד במינו בניה. וזוהי אהבה אלוהית עליונה, אהבת האל לברואיו, כשהיא ממלאה את הנפש של הנברא הנאהב, פירושו של דבר שהנפש הזאת מתבטאת, קורנת ומהירה בייחודיותה שאין לה תחליף. כמובן שכל אחד מיוחד, אין בזה שום ספק. אבל זה פחות בא לידי ביטוי. בפועל, בחיים. וזה הדבר. הנשמה מתקדשת. כלומר, יותר ויותר מתגלה בה הייחודיות שלה. כמו שהיא אמורה להיות, כן? מצבה האידיאלי. מטבע בריאתה. ואם היא לא מתקדשת, או חס וחלילה עוד להפך, מתכסה בעבירות, או בתומה, אז באמת, מה זה? מי צריך את זה? כל הכיסויים, הקליפות, כמו שאמרו המקובלים, זה בעצם מסתיר את הייחודיות. כי זה תמיד לא מן הדבר עצמו, זה משהו אחר שמכסה עליו. מסתיר. כך גם מצד האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. אהבת השם בעצמה, אם תראו כאשר הרמב"ם מונה את המצוות, זה בין המצוות הראשונות, יש ייחוד השם. הייחוד הוא מאוד חשוב כאן. שהשם, הקדוש ברוך הוא, האל, הוא לא כמו משהו אחר. אין עוד אחד או שניים או שלושה דומים לו. כן. הוא יחיד ומיוחד. ורק באופן כזה יכולה האהבה הזאת להיות אמיתית, ממשית, שלמה. לא אהבה שתלויה בדבר. מה זה שהיא תלויה בדבר? היא תלויה בדבר אחר. זה לא אוהבים את המהות עצמה, אלא משהו אחר שמתלווה אליו. מי יודע אם זה מתלווה תמיד, או יתלווה לטובה, אי אפשר לדעת. את האנשים העשירים כידוע אוהבים מאוד. לא בגלל שאותם אוהבים, הם אוהבים את הכסף שלהם. מה?
הם כבר לא בכך אוהבים.
תלוי, אם יש סיכוי לקבל מה שאוהבים, אם לא, אז לא. לרוב, נכון, יש אנשים ש... לא זה מה שכמובן קובע, אבל... אבל זהו, אוהבים את הקליפה דווקא, את הכיסוי, ולא את המהות עצמה, ולא את הייחודיות. אז כנראה שהנה מה שהרב אומר, זה אותם חסידי קודש ישרי לבב, יושר לבב שמתלווה כאן לחסידות. אנחנו יכולים להגיד חסידות זה עניין של מנהגים, זה תוספת, זה חומרות, כן, יש ביטויים מעשיים של חסידות. או אני לא יודע, אדם... רוב זמנו נמצא בבית הכנסת, כי זה מקום יותר קדוש, יותר מחזיק. זה הכל יפה מאוד. השאלה אם זה בא מיושר לבד כאן. וזה בדיוק ההבדל. היושר הוא המגע הקרוב ביותר. לא על ידי דברים אחרים שמסביב. וזאת תכונה שהיא יסודית באהבה, כי היושר הוא בדיוק מקשר בין האוהב והנאה. כמה שפחות יושר, אז אהבה היא לדברים אחרים, לדברים שמסביב.
אז איך אפשר להגיע למצב של יושר? אני עכשיו גם מחובר למשל לתורה בגלל טוב לו, לא יודע, מתאים לו בגלל המקצוע, הוא מקבל מזה תעודה בסוף.
כן. אז על זה כבר אמרו חכמים, והרמב״ם חוזר על זה בהלכות תלמוד תורה, אנחנו יכולים לסמוך אם האדם הוא לא מקולקל לגמרי, כן, בזדון, אז גם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מכיוון שאנחנו יכולים לסמוך על אותה אינטואיציה הבריאה הטובה שיש בנפש, שהיא תתפתח ותדע להבדיל בין הדברים התפילים, המשניים, לדברים, לדבר העיקרי. כן. אז יכול אדם להגיד, אם ניתן משל מחיי חברה, שהוא הלך להכיר מי שהוא או מי שהיא, בגלל התפקיד, בגלל ההשפעה, בגלל הכסף, בגלל הייחוס. אבל לכשהכיר, אז כבר זה כבר היה דבר שלא חשוב. כי כבר האישיות עצמה דיברה, כן? הקשר היה כבר על האישיות עצמה. כך זה נקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה. אנחנו לכן מעודדים כל אדם לעסוק בדברים הטובים והנכונים מצד עצמה. גם אם הוא מלכתחילה עושה את זה במצב עמום. כן? אולי קצת בשביל התועלת, קצת בשביל המעמד, קצת בשביל, נראה, יכול להיות, כמו שאתה אומר, מקצוע, או פרנסה, או לא יודע, כבוד שהוא מקבל מהחברה. ראוי שתהליך זה יתחיל כמה שיותר מוקדם בילדות, כדי שלקראת הגיל הבוגר הוא כבר יוכל להשתחרר מן השיקולים הזרים. לכן בעיקר זהו עיקרון חינוכי כלפי ילדים. שמותר להביא את הילד הקטן ללימוד תורה, לקיום מצוות, אפילו באופן שזה לא הדבר עצמו עדיין. אתם יודעים, פעם, כשהיו מביאים ילדים בני 3 לחדר ומתחילים ללמד את המותיות, אז שמו דבש על האותיות כדי שיוכלו ללקק את זה ולהרגיש את הטעם. אז נכון, זה לא עדיין הטעם של האותיות וזה עדיין לא הטעם של לשון הקודש. אבל על ידי זה, זה אמצעי. כן. אז מתרגלים, יודעים שזה משהו נעים, משהו נחמד. אחר כך מבינים מהו הדבר הנעים. כן. שכבר את הדבש יכולים לקנות בחנות לבלי קשר. יש כאלה שמסתפקים רק בזה באמת. אז זה כבר, זה לא כל כך טוב. כן. ככה מגיעים להיות ישרי לבב. אם אדם מקלקל את עצמו בזדון ומעוות את עצמו ומשחית את נפשו, כמובן זה יותר קשה. זה ברור. כאן בא העניין של תשובה. הקריאה לתשובה, והתשובה יכולה לבוא בעקבות נסיבות חיצוניות מסוימות שמשתנות בצורה קיצונית, חזקה, מזעזעת את האדם, והוא נותן את דעתו על חייו ועל עצמו. זה יכול לבוא גם מבפנים. גם אם נניח שבאופן חיצוני הוא אדם שלב ומסודר, אבל אם באיזשהו שלב בחיים שלו הוא תופס את הבדידות שלו, שכמו שהוא התייחס אל העולם, גם העולם התייחס אליו. כשם שהוא ניצל את מה שהיה לו לנצל כדי להשיג הישגים חומריים או אחרים, כך גם בעצם מתייחסים אליו, וזה מצב הזה. אין אדם שלא רוצה שיאהבו אותו. באמת, אין אדם כזה בעולם. אבל הוא לפעמים מרשה לעצמו לנצל, כן. להעמיד פני אוהב. וגם אדם שהוא כאילו נהנה מפירות ההצלחה שלו, ויש אחריו גדוד של עוזרים, מחזרים, וכביכול חסידים, הוא יודע היטב, שבעצם אף אחד לא אוהב אותו. ולפעמים כשמגיעים לתובנה כזאת בשלב מסוים בחיים, כשאדם כבר סבע מן ההישגים האלה שכל כך רצה בהם, חשק בהם, יכול להביא אותו גם לתשובה ולשינוי מאוד קיצוני לאותו יושר, לשבירת הקליפות, שבירת הרוע, לא דבר כך. זה כבר עניין מיוחד במינו שצריך לדון בנפרד. אבל זה היושר, יושר הלבב, חסידות קודש. זה מה שמביא לאדם את הדרגה המופלאה הזאת של לאהוב ולהיות נאהב. קודם כל על ידי הקדוש ברוך הוא לדעת את זה, להבין את זה, להרגיש את זה, לחוש את זה, וגם להקרין את זה כלפי הבריאה והנבראים. הרב מציין כאן עוד משהו, וזה בחלק השני של הפסקה. את ההשפעה העצומה של אנשים שהם עצמם יחידי סגולה, יחידים, הם מעטים. אבל השפעתם היא מאוד גדולה על החברה מסביב. וממילא גם על עיצוב מערכות ערכים והשאיפות הכלליות של החברה האנושית. כל אשר לו מגע רחוק לאור זיו נשמות קודש של גיבורי אלו, הרי זה מתעלה. אפילו מגע רחוק, ברור שמגע קרוב. ואנחנו יכולים לראות באמת את אותה השפעה הרבה. השפעה הרבה, אני לא אומר מכרעת, מכיוון שלא תמיד אנשים רבים משנים את אורחות חייהם ממש. אבל יש השפעה רבה במובן של איזה זוח פנימי, איזה געגוע ורצון להיות דומים, או לפחות להיות בקרבת אנשים כאלה. וזה יש אצל רבים. אותם רבים שפוגשים אנשים כאלה. וכמהים להיות מוארים על ידה. הגם שלהם עצמם לא תמיד יש הכוח ועוצמת הרצון לשנות הרבה בתוך חייהם. אבל הם מבינים מהו הדבר הנכון, מה הדבר הטוב, מה הדבר הרצוי.
יש ערך להבנה טובות אם לא עושים את הכל?
יש, יש. אפילו אם לא עושים מזה הרבה. כלומר, קצת עושים תמיד. קצת משנים משהו. אבל גם אם לא עושים הרבה. כמו שאני אומר, גם אם לא משנים את מסלול החיים באופן כללי. כן, ודאי שיש. כי כמו שאמרתי, זה בעצם מעצב את מערכות הערכים. זה שרוב עצום של בני אדם יודע מה הוא טוב. למרות שרוב גדול מאוד לא ממש מגשים את זה באופן מלא, נאמר. אז חליל, לא כולם רשאים, אבל לא מגשימים את זה באופן מלא. עצם הידיעה מה הוא טוב, ובעצם הרצון שכך יהיה. ולכן כל כך הרבה אנשים באופן מוזר רוצים שהחברה תשליט את החוקים הנכונים. כדי קצת אפילו להכריח שיהיה טוב. אדם לפעמים כאילו מבקש, תכריחו אותי שיהיה טוב. כמו, אני לא יודע, יכול לעמוד אדם בבית משפט, ואומרים לו, תשמע, אתה עברת עבירת, לא יודע, עבירת תנועה, או מעלת, הוא אומר, נכון, נכון, באמת, אבל מה, לא היה שם שוטר, לא היה שם מפקח, אז מה אתה, לא יודע, כן. אבל בעצם הוא היה רוצה שיהיה, שזה ירתיע אותו. שהוא כן יעשה את הדבר הטוב, או לפחות לא יעשה את הדבר הרע. כן. לפעמים קשה לו לאדם לעמוד מול איזה פיתוי או חולשה, אבל הוא היה רוצה שיהיה איזה גורם חיצוני שיעזור לו. יעצור אותו מלהידרדר וקצת ידחוף אותו לכיוון הטוב. המוני אנשים במשאלים, בסקרים, אמרו שלמשל בשדה קרב זה דבר מאוד בלט, זה עשו את הסקרים האלה, גם אצלנו, גם בצבאות אחרים. בקרב אנשים שקמו להסתער בתוך קרב, באמת יש פחד. אומר, למה עשיתם? הרוב אמרו כי החברים הסתכלו עליהם. בגלל דעת הקהל, כאילו. לא, כמובן, הם לא יד... בוודאי שהם רצו להיות גיבורים. הם רצו להיות אמיצים. אבל אם לא, אם אף אחד לא היה רואה, יכול להיות שלא היה קם בהם הכוח. ככה הם היו צריכים למלא את הציפייה של האחרים. כדי שלא יחשבו, אולי נאמר כדי שלא יגלו, שהם גם פחדנים. חוץ מזה שהם רוצים להיות גיבורים, הם גם פחדנים. אז במצב הזה, יש אנשים שעשו מעשי גבורה מופלאים, גם מתוך המניע הזה. שעל פני השטח, בוודאי שבפנים, המניע האידיאלי, הזך והטהור, הוא כן לרצות להיות גיבור. כן. זה נכון. איך אדם מתאר לעצמו את עצמו, בוודאי הוא רוצה להיות גיבור וישר וצדיק. לא תמיד יש כוח.
אבל אם תמיד אין שם את הנקודה הזאת, אלא תמיד זה נשאר את הנקודה. אדם תמיד רוצה להיות טוב ותמיד רוצה לעשות רק דברים טובים. בפועל קורה שכל פעם שהוא מגיע לאותה נקודה, זה הוא עוד פעם נופל וחוטא. אז באידיאל הוא מאוד
ישמח
להיות צדיק
כמובן. נכון, אז לכן, אם יש גורם חיצוני שעוזר לזה, אפילו אם זה שוטר, או פקח, או דעת קהל, אז הוא שמח שזה כך.
אבל כן, גם אם אף פעם לא ידע פקח, תמיד הוא ייפול, אבל תמיד באידיאל, הוא נשאר באידיאל, הוא רוצה להיות טוב, אבל בפועל במעשה הוא אף פעם לא טוב. בתכלס מה שקורה עכשיו זה שתמיד הוא נופל באותה נקודה.
כן, אבל מה יהיה בסוף שיגמר לו האידיאל הזה? מה יהיה ביום שיגמר לו האידיאל? איפה הוא יגיע אז? ביום שנגמר לו האידיאל הזה הוא מגיע למקומות הכי הכי לא צפויים שהוא יכול להגיע לשם. ביום שנשאר לו האידיאל הזה הוא אדם שממשיך לשאוף לשם, מתי שהוא יגיע לשם. סליחה, בקש.
כן, אבל מה השאלה?
האם עדיין יש ערך לאידיאל גם אם הוא אף פעם לא יצא לפועל?
כן, בטח. מפני שגם צריך לזכור, החיים לא מתחילים ברגע שאנחנו נולדים, וכנראה לא מסתיימים ברגע שאנחנו מובאים למנוחות. כלומר, אנחנו מנחילים גם את הדברים מדולים. עד כדי כך, הנקודה הזאת חזקה, שהרבה פעמים אומרים שהילדים עושים את מה שהם עושים מפני ש... ההורים לחצו עליהם לממש את מה שהם לא היו. כן? לפעמים זה מוזר. כל כך, מה זה? ההורים דוחפים, מכריחים את הילד או ילדה לנגן בפסנתר או לשחק כדורגל או להיות... מה יהיה? בעצם אני רציתי להיות. כן? לא, אני לא הצלחתי. אז אני אתבטא דרך הילד, דרך הנכד. מרת ודאי שמערכת ערכים מונחלת, בוודאי. ואפילו היסורים שאדם מתייסר, אני מדבר עכשיו באופן, מצד הערך העצמי, אפילו המטאפיזי בעולם הבא, היסורים שאדם מתייסר מזה, שהוא לא מצליח לממש את הטוב שהוא רוצה אותו, גם ליסורים האלה יש ערך. ואפילו אם הוא נופל, כמו שאתה אומר, אולי יש איזה משהו שבכל זאת הוא לא עושה. את הלא טוב, כן? יש איזשהו דבר שבכל זאת הוא מצליח. אז אולי מבחוץ לא רואים את הדבר המועט הזה, אבל זה מאוד חשוב. יש צדדים שונים שההשפעה הזאת היא בעלת ערך עצום. בוודאי מבחינה חברתית כוללת. וגם לאותו אדם יחיד כשלעצמו. ועכשיו אומר הרב דבר שהוא גם בעל משמעות רבה. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים, שתוכל לאהבת עולמי עולמים זאת להתפשט, להתרחב על כל קקרי החיים, על כל מרחבים. למען הנקודה הזאת והתפתחותה ופיתוחה, של להיות אוהב ונאהב, באה כל התורה כולה, על כל מה שיהיה. ובא כל המוסר כולו, מוסר האנושי. הכל כדי ליישר את הדרך, לפנות את המכשולים. כי עיקר העיקרים, נקודת החיים של הכל, היא אהבה אלוהית עליון. ממנה הכל חי. כי רק אהבה היא הסיבה לבריאת העולם ולקיומו. הקדוש ברוך הוא איננו זקוק לעולם. כן. הוא רוצה בקיומו, רוצה בהווייתו, מתוך אהבה. לכן זו נקודת החיים. ונקודת ההתפתחות והיצירה, וגם באדם עצמו. האהבה זו שמעניקה גם את העדן והנועם והעונג והסערה, וכל אלו הם טעם הקיום. בלעדי זה כל השאר נראים כמין כלים ואמצעים. שגם אם הם מרהיבים ביופיים ומשוכללים בפרטי פרטיהם ובפעולת המנגנונים שבהם, אם אין בהם התוכן הזה, הם נראים רחוקים, זרים ומיותרים. זהו הערך הגדול של הכל. עצם נתינת התורה היא ביטוי לאהבת השם את עמו ואת האדם ואת העולם. כדי לסייע ולעזור לאדם להתקרב אליו, להכיר אותו, לדעת את הדרך, דרך שצדיקים ילכו בה. לכן המטרה של הכל היא לתת לאהבת עולמי עולמים זו להתפשט, להתרחב על כל קקרי החיים, על כל מרחבים. אנחנו יכולים לומר שבאופן מאוד מאוד כללי ומופשט, אבל הרב מציב כאן קנה מידה למדוד בקנה הזה את את הנכונות של אותם דברי תורה, המוסר, המעשים, התלמוד. כי אם אנחנו רואים שאלה יכולים להוביל אדם מסוים לרשעות, לזדון, לקטנוניות, לאגואיזם, סימן שמשהו יתקלקל בלימוד, בהבנה, ביישום, גם אם זה מדוקדק על פי הכללים הכתובים באופן חיצוני. ולכן חז"ל יכולים לומר שמי שאין בו שלוש מידות אלה, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, יש לחשוש אם הוא מזרעו של אברהם אבינו, שנקרא אברהם אוהבי. כן, כי הנקודה היסודית שחיברה את אברהם לקדוש הייתה אהבת השם. אבל אתה אומר, מה פירוש? מה זה רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים? אבל זה אדם שמקיים את כל המצוות לפי פרטי הפרטים. מה לעשות? בתוך זה צריכה להיות רוח מסוים. נשמה מסוים. מי הוא זה המקיים? מהי באמת הכוונה הפנימית, העצמית של הקיום הזה? איך זה נעשה? לא איך במובן של פרטי המעשה או אפילו הלימוד, אלא איך מצד האדם. האם זה באמת מקדם אותו, מעלה אותו, מזכך אותו, מעדן אותו, יוצר באותה תנועת הנפש הסוערת של כמיהה, כמיהה לעליונות, לרחבות, לעומק, או שזה רק סותם את הגולל, ואדם מתכנס בקטנוניותו ומתייחס בבוז כלפי הכל, כלפי אחרים, כיוון שאומר, מה זאת אומרת? אני כבר עשיתי מה שצריך, כל השאר הם לא שווים, לא ראויים. בוז מהותי, לא ביקורת עניינית לזה ולזה, שמישהו עושה כך, מישהו עושה כך. לא, כלומר, כולם לא שווים חוץ ממני. אני ואפסי עוד. אני את נפשי הצלתי. על ידי שאני מקיים בדיוק מה שהאל ציווה, כי אז הוא חייב לי. כן? חייב לי, יש חשבון ותשלום והכל. זו תפיסה איומה, איומה. ואם חס וחלילה יש אנשים כאלה, אז הם נמצאים בבעיה נוראה. כי מעבירות גלויות יש סיכוי מצוין לחזור בתשובה. מנפילות שאדם יודע שהוא נופל. מה הסיכוי לחזור בתשובה ממצוות כאלה? זה יותר קשה. יותר קשה. זה הרבה. אדם אומר, אני מקיף את עצמו במצוות. בתור תעודות ביטוח על כל דבר. איך לחזור בתשובה מזה? מאותה ההתנקרות. לכן המגע אפילו הרחוק עם האנשים הגדולים. ומבחינה זאת אנחנו יכולים להתקרב למושג שנקרא שימוש תלמידי חכם. מעבר לשצריכים ללמוד את הדברים וכמובן, שימוש תלמיד חכם הוא בדיוק אותה הקרבה של המימוש החי של התורה, של אותו שיקול מיידי, שיקול הדעת, של סדר העדיפות. איך מתנהגים עם אדם אחר? עם יצור חי, עם, לא יודע, רהיט אפילו, פירור לחם. איך מביטים אל השמיים, אל הקרקע, אל הפרח. אי אפשר לכתוב את כל זה בספרים. איך הדברים האלה הם מתמלאים קדושה? איך בהם יש התעלות? וממילא כשחוזרים ורואים כיצד האדם הזה לומד וכיצד הוא מקיים מצוות, מה זה נותן לו, איך זה מאיר אותו באמת? זה המגע עם המציאות הזאת הוא המגע הנפלא, המשפיע כל כך. והמשפט האחרון בסעיף שלנו הוא בעצם מעביר אותנו אל שאר כל המידות בספר. ולכן כנראה רץ יהודה בחר בסעיף הזה לסיים בו את מידת האהבה הראשונה. כי הוא אומר, וענפיהם הרבים של שורשי אהבת קודשי קודשים אלה, הם כל מידות טובות, ישרות, פרטיות וכלליות. אישיות וחברתיות, עד כדי שפיטת תבל בצדק ולאומים במישרים. הכל צריך להיות ענף מן השורש הנפלא הזה. כשאנחנו מבקשים צדק בעולם, כשאנחנו מבקשים חסד בעולם, כשאנחנו מבקשים יושר, אמונה, נאמנות, כל זה צריך לנבוע מאהבה. כל מידה, בין אם היא מרסנת ובין אם היא מעודדת, צריכה להיות ענף מתוך אהבה. אם לא, אם היא קרוטה מן השורש האחד הגדול הזה, שהוא שורש החיים, ההוויה והקיום של הכל, בכללות ובפרטי פרטים. אם היא קרוטה מן השורש הזה, היא עלולה להיות משהו מפלצתי. ובמקום להביא לבניין העולם, להביא לחורבן. כן? זהו הדבר שצריך, לכן אנחנו נדע ונבין מה שורשי כל המידות שיש כאן לפנינו. דברים נפלאים שאחר כך נראה אותם, גדולים מאוד, כן? שלא כולם הם במובן של מידות, למשל יש בבית ברית, לא צופרים את זה בדרך כלל כמידה, אנחנו נראה מה זה, כן? אבל גאווה, ביקות, עלת ניצוצות, שוב, זה מידה, אבל סוג של התנהגות וחופש, גם כן. שאלה אם זו מידה או תכונה, אבל לא משנה. דברים אלה דברים גדולים. רק שהם כולם, כולם צריכים לצמוח מתוך השורש הגדול הזה, של אהבה אלוהית עליונה. על שתי המשמעויות שלו, ודווקא שתיים, אסור לנתק, כי כשמנתקים, גם כן עלולים מאוד לשגות ולהביא לידי חורבה. אז אהבת השם לבדה הופכת להיות לקנאות קשה. אהבת הבריות לבדה מתנכרת ליסוד הלבד. אילאי בנפש האדם, שהוא צלם אלוקים דווקא. ואז הולכת ומעמידה את האנשים, את הבריות, ובמקום אהבה זה הופך להיות, להפוך את בני האדם לבעלי חיים, הקרובים ביותר עליהם, ואז ממילא ערכם הוא אחר וכו'. טוב, בזאת סיימנו היום.